חף תשרי בשנה פשוטה. מתחילים מגרת הקודש חף ג', שהוא מתחיל בעמוד 270 מתחילת ההיגרת, מסתיים בעמוד הבא קוף למדבר עמוד א', במילים מובן למביני מדע.
כן, פותח את ההיגרת ואומר כך, מצטט לשון פסוק שאומר הנביא דניאל, כתוב בגזירת ירין פתגמה ומאמר קדישין. הפסוק בשלימותו, או לפחות המשפט בשלימותו, לכאורה יש כאן עוד מילה אחת שאדמו"ר הזקן משמיט אותה, הלשון כתוב בפסוק בגזירת ירין פתגמה ומאמר קדישין שאילתה. והפירוש שמה ירין וקדישין, לפי איך שמסבירים בפרשי התנ"ך, הכוונה היא למלאכים. זאת אומרת, שם מדובר על איזשהו גזירה, שאילתה אומר רש"י שם, שהכוונה היא גזירה. יש כאן איזושהי אמרה, פתגם הזה, כמו פתגם, וגזירה שהיא באה בכוחם של המלאכים. זה הפירוש הפשוט בפסוק. אדמו"ר זקן מביא את לשון הפסוק רק כלשון מליצה, להשתמש בלשון הפסוק, אבל הוא רוצה להעביר את הכינוי עירין וקדישין, ולומר שהמילים שאומרים אותם עירין וקדישין, למרות שבפסוק במקורו זה הולך על המלאכים, אומר אבל אדמו"ר הזקן שהוא מייחס את זה לחכמי המשנה עליהם השלום. זאת אומרת שמה שחכמי המשנה אומרים זה דבר בר תוקף, שאפשר לומר על זה שאילו אמרות ודברים של עירין וקדישין של מלאכי השרת. והאמת שזה לא חידוש של אדמו"ר הזקן לייחס לחכמי המשנה את התואר ואת הפסוק הזה ממש, כי הדבר הזה במקורו מופיע בגמרא, שיש איזה דיון בגמרא על איזה עניין הלכתי מסוים, משהו בדיני תרומה, אבל לא ניכנס, לא משנה לצורך העניין על מה הדיון, ושם הרב נחמן בר יצחק אומר איזושהי הלכה, ושואלים אותו, כן, כך ככה הלכה? אז הוא רוצה לומר, כן, ההלכה היא ככה, וכל חכמי המשנה בבית המדרש פסקו כך. אז הוא מקדים ואומר, שההלכה הזו זה בגזירת עירין פתגמה, ומאמר קדישין שאילתה, ושם הוא ממשיך, וככה אמרו בבית המדרש, כך וכך וכך. זאת אומרת שכבר בגמרא אנחנו רואים שמה שחכמי המשנה אומרים, יש לזה תוקף, שזה עוצמה, ואפשר להשתמש עם זה באותו לשון שהנביא דניאל אומר, שזה דבר שהוא ממש כל קורא ממלאכי השרת. מה הם אומרים חכמי המשנה בענייננו? ששנו במשנתם, חכמי המשנה אומרים, כתוב במשנה, המשנה בפרקי אבות, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. המשנה הזו זה הכותרת של האיגרת הזו, איגרת חף ג', שאדמו"ר הזקן מרומם במאוד את העניין הזה של עשרה יהודים שיושבים יחד ולומדים. העוצמה האלוקית, השכינה ששורה בזמן זה ובשעת מעשה על אותם עשרה בעת לימוד התורה ביחד, זה דבר עם עוצמה אדירה שהוא ירחיב בזה בהמשך באותיות יפלים מאוד בעניין. למרות שאנחנו מכירים, וגם זה יוזכר בהמשך בצורה מסוימת, יש את הלשון שהגמרא אומרת שהכל בי עשרה שכינתא שריה. איפה שעשרה יהודים נמצאים, השכינה שורה. האמת שבגמרא זה מופיע כשאלה שאחד האפיקורסים שאל את אחד התנאים, אתם אומרים שהכל בי עשרה שכינתא שריה, אז כמה שכינתא יתלכו? גם אדמו"ר הזקן מביא את זה בתניא במקום נוסף. אז כמה שכינה יש? על כל פנים הפתגם הזה הוא מאמר שאדמו"ר הזקן מהמשך האיגרת מביא, שבשם הבעל שם טוב והמגיד, שאם הלך אחד היה נמצא בנוכחותם של עשרה יהודים, אפילו אם הם בכלל לא מדברים דברי תורה, הם מדברים כל מיני דברים בהלמה, המלאך לא יוכל לעמוד בעוצמה שיש, בקדושה שיש באותו מעמד. זה אפילו הם לא עוסקים בתורה. כאן אדמו"ר הזקן מוסיף ומדגיש שבמיוחד כשהדבר הוא באופן שיושבים ועוסקים בתורה, זה באופן הרבה יותר נעלה. ובעצם במשנה הזו עצמו אנחנו רואים שיש דירוג מסוים בהשראת שכינה, כי כתוב שם עשרה שיושבים, אחר כך אומרת המשנה, ומניין אפילו חמישה, ומניין אפילו שלושה, ומניין אפילו שניים. זאת אומרת שאם בחמישה גם אותו דבר, אז מה התחלת עם עשרה? אז מהמשנה הזו מבינים, ככה רבי מביא באחד ההתוודויות, שהמשנה עצמה מדגישה שיש דירוג בהשראת השכינה. בעשרה זה האופן המקסימלי, שכשהם יושבים ועוסקים בתורה, שכינה שרויה ביניהם. כאן אני רוצה מעניין להוסיף, ככה...
אם זה בעשרה זה המקסימלי, למה בשנים יותר רחוק כשמגיעים למאה וכשמגיעים...
להלכה לא, לא השתנה העניין, באמת ההלכה נפסקה, שבאמת לא משנה מי עשרה ומעלה, למרות שיש דעה במשנה שזימון זה משתנה, אבל ההלכה באמת אין הבדל בין עשרה לכמה שרבבה. מעניין מאוד, יש אדמו"ר הקודם באחד השיחות שלו, בספר השיחות תש"ד, אז הוא מתייחס לפרק הזה, שזה היה, כמו שאתם רואים פה, שלומדים את זה בשיעורי חיטת בחודש תשרי. תלוי אם זה שנה פשוטה או מעוברת, אבל לומדים את זה בכל אופן בסוכות, לומדים את האתגרת הזו. אז יש שיחה של הרבי הקודם בסוכות של שנת תש"ד, בשבת חול המועד סוכות, וההתוועדות הוא מתייחס לאתגרת הזו, הוא קורא לזה השיעור תניה היומי, שזה היה אז באותו שנה בתש"ד, אז הוא מתבטר, הוא אומר, זה ביידיש, אני אתרגם את זה עד כמה שאפשר להבין את המובן של זה, שההפלאה שיש בביטויים הנפלאים פה באיגרת הזו, זה מופלא ביותר. והוא אומר כאן לשון, כמדומני, דחציך, כמדומני, שכשלומדים את המשנה בפרקי אבות, עשרה שיושבים ועוסקים בתורה, זה לא נשמע כל כך הימדיק, לא נשמע כל כך מהיים או עם בעל עוצמה רעשנית, כמו שזה מובן, אותו משנה עצמו שאדמו"ר הזקן נותן לו את המשקל. יש משקל גדול מאוד באיגרת הזו, כפי שהיא מופיעה פה בתניא. אז מה אומר אדמו"ר הזקן? אומר שהעניין הזה של השראת השכינה שיש כשעשרה יושבים, כי זה כל האדם. מה פירוש כי זה כל האדם? כי זה כל האדם זה הרי פסוק, פסוק ששלמה המלך אומר, וקהלת, סוף דבר, הכל נשמע, את האלוקים יראה וכולי, כי זה כל האדם. מה פירוש כי זה כל האדם? יש לשון בגמרא, שהגמרא אומרת, אפילו לא נברא העולם, אלא כל העולם נברא, כל העולם לא נברא, אלא בשביל זה. כי זה כל האדם. זאת אומרת, התכלית של כל הבריאה וכל סדר ההשתלשלות, זה בשביל זה, בשביל האדם. באיזה מצב האדם יהיה כדי שהוא יקבל את התואר הנפלא ואומרים בשבילך נברא הכל? אומר אדמו"ר הזקן, כל האדם נברא בשביל זה, בשביל המעמד הזה לבוא לשיעור תורה ולהיות בעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, והעוצמה שהוא יקבל על עצמו בשביל זה הוא נברא. והוא אומר, ואף גם זאת הייתה כל ירידתו בעולם הזה. לא רק כל העולם, אבל בכלל באופן אישי, אתה הנשמה שלך ירדה לעולם הזה, בשביל מה היא ירדה לעולם הזה? לצורך עלייה זו. בשביל העלייה הזו, וגם זה, באותו שיחה של הרבי הקודם, הוא אומר שם בהמשך הדברים, שבדרך כלל כשאומרים ירידה, צורך עלייה, אז מה בדרך כלל המובן? מתי באה עלייה בדרך כלל? שמה, תבוא למעלה אחרי 120, אז יראו מה היא בעצם פעלה, ויראו שהיה כדאי כל המסע הארוך לרדת לגוף, כי ירידה היא צורך עלייה. אבל כל זמן שהנשמה עוד לא עלתה, היא עוד לא השלימה את העניין, היא עוד לא הגיעה לנקודה שבשביל זה היא ירדה. פה אדמו"ר הזקן אומר, וזה החידוש כאן, שהעלייה שהנשמה מגיעה אליה זה גם כשהיא נמצאת פה בגוף. נשמה בגוף פה למטה היא כבר הגיעה לתכלית שבשביל זה היא ירדה, היא מגיעה לעלייה כזו שהיא לא הייתה כשהיא הייתה קודם. איפה זה? מתי שהוא יושב, כשהוא יושב עם עשרה יהודים, והמעמד, השכינה ששורה בעשרה שיושבים ולומדים תורה, זה בעוצמה כל כך גדולה, שבשביל זה הייתה שווה כל הירידה שלו לעולם הזה. מה ההפלאה בדבר? אז הוא מעריך. שאין עלייה. מה?
שהשמאל למפרע.
ברגע הזה, המעמד הזה.
עלייה זו.
אשר אין עלייה למעלה אימנה. כי שכינה תוזו אשר בגובי מרומים, כי השכינה והעוצמה של השכינה, שהיא בעצם נמצאת בהתגלות רק בגובי מרומים, והשמיים ושמי השמיים לא יחלקלו אימתה, כל העולם, כל העולם הגשמי, אפילו עולם הרוחני, אפילו עולמות עליונים, אין לעולמות יכולת לחלקל, דהיינו, לחלקל מלשון כלי, שהם יהיו כלים להכיל את העוצמה האינסופית שיש בשכינת וזו. מי בכל אופן כן יקבל את זה? תשכון ותתגדל בתוך בני ישראל, יהודי הוא כן כלי לקבל את מה שכל העולמות לא יכולים לקבל. כמו שכתוב, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. נקרא עוד 2-3 שורות ונסביר מה אנחנו קוראים. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, על ידי עסק התורה והמצוות בעשרה דווקא. כמו הזקן אומר שמתי השכינה שורה? בתוך בני ישראל, דווקא כשהם עסוקים בתורה ומצוות. עוד מעט נראה איפה רואים את זה בפסוק, כי הרי בפסוק כתוב, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, בלי תנאים ובלי הגבלות. אדמו"ר הזקן שזה על ידי עסק התורה והמצוות, ודווקא בעשרה. מה המקור? כמו שאמרו רזל, עתיה, תוך, תוך וכו'. כדי להבין את המשפט הקצר הזה, אז פשוט עם הפסוקים האלה, זה פשוט קטע מהגמרה, שיהיה יותר מובן. אדמו"ר הזקן מוסיף כאן עוד נקודה שלא מופיעה בגמרה, הוא מוסיף את זה בהקשר של האיגרת הזו. מה הפסוק שאדמו"ר הזקן מביא בתחילת העניין? הוא מביא את הפסוק שכתוב בסוף ספר במדבר, שהפסוק אומר, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. מה אנחנו רואים בפסוק הזה? הפסוק הזה רואים את המילה שוכן, דהיינו שהשכינה שוכנת ונמצאת, ועוד מילה חשובה, מילת מפתח, רואים בפסוק הזה, שאיפה השכינה שוכנת? בתוך בני ישראל. הפסוק הזה עצמו הוא סתום לנו עדיין. אנחנו לא מבינים מה מקופל בהבנה של הפסוק הזה. יש פה בפסוק הזה הרבה פרטים, אבל כדי להבין את הפסוק הזה, אז כדרכה של תורה, שיש ביטוי שאומר שדברי תורה עניים במקום אחד ועשירים במקום אחר, לפעמים מיד נבין מה... בוא נראה קודם כל הפשט של הדברים. הפסוק הזה, כדי לקבל את המובן הרחב שלו, אנחנו צריכים להסתייע בפסוקים נוספים שכתובים במקומות אחרים, וביחד ייבנה לנו כאן הפאזל המושלם. יש לנו פסוק שאומר בספר ויקרא, ונקדשתי בתוך בני ישראל. מהפסוק הזה לומדים בגמרא שאין אומרים דבר שבקדושה אלא בעשרה מישראל. מאיפה רואים בפסוק הזה שדבר שבקדושה זה בעשרה? כתוב ונקדשתי, עניין שבקדושה, בתוך בני ישראל. מה צריך 10, אולי 5, אולי 7, אולי איך ידענו את המספר? אומרת הגמרא שבשביל לדעת את המסקנה שצריך 10, אנחנו צריכים להביא שתי פסוקים ולחבר ביניהם, ואז נגיע לפסוק בתוך בני ישראל. ישנם שני פסוקים ששניהם מדברים במצבים לכאורה לא נעימים. שני סיפורים בתורה שמופיעים אחד אחרי השני בספר במדבר, אחד בפרשת שלח ואחד בפרשת קורח. פרשת שלח זה סיפור המרגלים, פרשת קורח זה סיפור של קורח ועדתו. כשמגיע לסיפור של המרגלים, כתוב, עד מתי לעדה הרעה הזאת? מי העדה שקוראים לעדה הרעה? 10 מרגלים. כי היו 12 בסך הכל. 2, יהושע וכלב, לא היו שותפים לעצת מרגלים, אז נשארו 10. לעשרה האלה, קיבלו 10 האלה כינוי עדה הרעה, עדה. אז מפה אנחנו רואים את המובן, מה עסקנו מתוך הפסוק הזה במרגלים, שאם כתוב עדה, זה 10. אצל קורח, רק נסיים את המבנה, אצל קורח, שמה שמשה רבינו רוצה עוד רגע שתיפתח האדמה ויבלו כולם, הוא אומר לכל הקהל, ייבדלו מתוך העדה הזאת. פה בפסוק הזה אנחנו רואים את המילה העדה, אבל התווסף לנו עוד מילה, מתוך. עכשיו נחבר, נעשה כאן פאזל שלם. כשכתוב העדה, כמה זה אמרנו? 10. כשכתוב מתוך העדה, אז אנחנו חיברנו את המילה מתוך ליד המילה העדה, שזה 10. כשכתוב ונקדשתי בתוך בני ישראל, אז התורה כבר סומכת על כך שבמקום אחר היא מרמזת לך שעידה זה 10, וליד המילה עידה כתוב תוך, אז תוך עידה תוך זה 10. מזה מגיעים שתוך תוך זה עירה שווה, שמגיעים ונקדשתי בתוך בני ישראל, כמה זה? 10. מביאה כאן אדמו"ר הזקן פסוק נוסף שזה הגמרא לא מביאה, הפסוק שזה יפותח. כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל. אדמו"ר הזקן מביא כבר אם כך עוד פסוק שכתוב בתוך. הפסוק הזה מה כתוב בפסוק הזה שלא מופיע בכל ההקשר שהגמרא מביאה. הגמרא רק רוצה להביא מקור שקדושה אפשר להגיד בעשרה. אדמו"ר הזקן אבל רוצה להביא נקודה של שוכן, איפה השכינה שורה, איפה יש השראת השכינה בצורה גלויה, ואדמו"ר הזקן אומר שהשראת השכינה איפה זה? כשיש עשרה, מאיפה אני יודע? כי כתוב, כי אני השם שוכן בתוך בני ישראל, ואנחנו הרי סיכמנו, שמה זה תוך? תוך זה עשרה, ובתוך שזה עשרה, יש מצב של שוכן. אז מכל המבנה של הפסוקים הללו, אנחנו מגיעים למסקנה, שכשכתוב כי אני השם שוכן, הקדוש ברוך אומר אני שוכן, אני רוצה לשכון. לשכון זאת אומרת לבוא ולהתגלות. מה המספר המינימלי שצריך בשביל להגיע למצב הזה של שוכן, צריך בתוך בני ישראל צריך שיהיה עשר. עכשיו, אדמו"ר הזקן לא מסתפק בכל זה, הוא מוסיף עוד פסוק בהמשך הדברים, ועל זה נאמר, בקרבך קדוש. זה הפסוק הידוע, צהלי ורוני יושבת ציון, כי גדול בקרבך קדוש ישראל. מה צריך גם את הפסוק הזה בקרבך קדוש ישראל? מה חסר לנו בלי הפסוק הזה? כי בלי הפסוק הזה, ככה מובן מאותו שיחה שהתחלתי קודם הרבי הקודם, הוא מסביר כמה קטעים מעניינים פה. בלי הפסוק הזה, אנחנו מבינים, בוא נתחיל מהצד השלילי, אומר ככה הרבי הקודם בשיחה. בוא נתחיל מהצד השלילי. משה רבינו אומר לקהל, יבדלו מידת קורח. ממה משה רבינו רוצה שיתרחקו? יש כאן עדת כוח, יש כאן אנשים שיש בהם הנהגה לא טובה. יש בהם רע. יש רע נסתר, רע פנימי, ויש רע גלוי, רע מקיף. אומר אדמו"ר הזקן, וזה המובן מדבריו, כשרואה את קורח ועדתו, את הרע הפנימי של קורח, אומר משה רבינו, הרע הפנימי של קורח, עם זה אני יכול להסתדר, לבד. ולא צריך שאף אחד ילך מהם, אף אחד לא נוגע בזה, זה עניין שאני יכול כבר להסתדר איתו לבד. אבל הרע המקיף הזה, הם עושים סביבם ככה הרבה גלים והרבה רעש, וכל הרע המקיף של הדת קורח, מזה כולם תתרחקו. זאת אומרת שבפסוקים, בצד השלילי, על מה מדבר משה רבינו? על הרע המקיף והחיצוני. ומתוך זה לומדים, ונקדשתי בתוך בני ישראל, תוך, הכל הרי בנוי. אז אם בצד השלילי על איזה רע מדובר, על הרע המקיף. אז כשמדובר על הצד החיובי, על הקדושה, על הטוב, על איזה טוב מדובר, גם המקיף. אדמו"ר הזקן אומר, אבל אני לא מסתפק במקיף. אני רוצה שזה יחדור בתוך היהודי, בפנימיות שלו. שזה צריך את הפסוק בקרבך, שזה יחדור אליך, מביאים את התוספת, השלמת העניין, ועל זה נאמר בקרבך קדוש, שדרגת הקדושה הזו שעליו מדובר ונקדשתי, שזה יהיה בקרבך, זה באמת בא על ידי שיהודי יושב ולומד תורה, וכמו שהוא מסיים, ואין דבר שבקדושה בפחות מעשרה. זה אדמו"ר הזקן מביא רק שיש מצב של קדוש, קדוש זה קדושה, ונקדשתי, אבל ליהודי יש לו את הכוח שזה יהיה בקרבך, שזה לא יישאר כדבר מקיף, אלא שזה יהיה בקרבך, שזה יהיה בפנימיות. והתורה שלומדים, הוא מחדיר אותו בפנימיות. אם כך, מה בעצם לסיכום של כל הנקודה פה? שאדמו"ר הזקן מדגיש כאן בצורה נפלאה את המעלה האדירה שיש כשעשרה יהודים יושבים ולומדים ביחד. וכמו שאמרנו קודם, גם אם הם לא ילמדו, וגם אם הם סתם ידברו, וגם אם הם יהיו בחדר אחד, או באחד ההתוודויות הרבי פעם אמר, גם אם יהיו בבניין אחד, ולא באותם חדרים, אבל הם יהיו באותו בניין, עשרה יהודים, זה גם כבר מביא פה איזה השראה של קדושה. על אחת כמה וכמה כשהם נמצאים בתוך אותו מקום, בתוך אותו חדר. ואם הם יושבים ומתעסקים לא בתורה, סתם מתעסקים ביחד, זה כבר גם ברכה, שעשרה יהודים יכולים ביחד להתעסק, ככה גם זה גם ברכה. אדמו"ר הזקן אבל מוסיף שזה עוסקים בתורה, שזה השראת השכינה שזה מביא, זה באופן נפלא, שאין כמוהו ולא קיים בכלל כזה עוצמה. ומשום מה, היא אומרת אדמו"ר הזקן, ולכן, נמי איץ צריך לאו לרזל, בשביל זה היו צריכים חכמים גם כן להוסיף, למילף מקרא, ללמוד מפסוק, מניין שאפילו אחד שיושב ועוסק בתורה, זאת אומרת, חכמים אומרים, אם היה לנו רק את הפסוק הזה, רק את המשנה הזו של עשרה שיושבים, ואנחנו היינו רואים את הפרק חב ג' בתניא, לראות, כמו שאדמו"ר הקדום אומר, שיש כאן עוד עוצמה כל כך גדולה, אז יבוא בן אדם ויחשוב, רגע, ואני לבד, אין לי מניין, אז מה, אולי יגיד, אין עניין בלימוד הזה, אז חכמים היו צריכים, הם היו צריכים שלא תיסחף ותחשוב שרק בעשרה, ואם אין עשרה אז לא שווה כלום, אז תדע לך שאפילו מניין צריך להביא חכם מפסוק, שגם אחד שיושב ועוסק, אבל מה קורה כשאחד יושב ועוסק? הוא לא מגיע לעוצמה של העשרה. ואף גם זאת, גם כשחכמים כבר הגיעו למסקנה שגם אחד שיושב ועוסק בתורה, זה דבר נפלא, לא מצאו לסמך מן המקרא, אלא לקביעת שכר בלבד. חכמים רק מצאו שיש מקור, שאם אחד יושב ועוסק בתורה, יש לו שכר. אבל זה לא השראת השכינה. שכר זה משהו אחד, והשראת השכינה זה משהו אחר, וכפי שאדמו"ר הזקן מיד יסביר את נקודת ההבדל ביניהם. במקור הגמרא מדברת על מניין. זה כתוב, כל דבר שבקדושה הם פחות מעשרה, במקום מדובר על מניין, על ציבור, על תפילה. חכמים מוסיפים שגם בלימוד תורה יש את אותו מעלה, זה המשנה בפרקי אבות. ומה קורה כשיחיד לומד תורה? אומר אדמו"ר הזקן שליחיד, שהוא גם מקבל שכר, זה לפי ערכו, לפי ערכו זה אומרת יחסית ליחיד, לפי ערך המרובים, ולפי גרסה אחרת, הוא לפי ערך המרובים. מה ההבדל בין שתי הגרסאות? אם נקרא לפי ערך המרובים, זה מקטין את מה שהיחיד יקבל, ואם נקרא הוא לפי ערך המרובים, זה יגדיל את מה שהיחיד מקבל. מדוע? אם אנחנו אומרים לפי ערך המרובים, פירושו שיש מצב שיש כאן איזה קבוצה נגיד של שבעה או חמישה אנשים שלומדים, הם מקבלים איזה השראה אלוקית מסוימת, וכמה היחיד יקבל? לפי ערך המרובים, יחסית למה שעלוי, יש... יש 7, 8, 9, עד 10, 10 זה משהו אחר. יש מצב של יחידים, אז היחיד יקבל לפי ערך המרובים. לפי הנוסחה השנייה, הוא לפי ערך, אז להפך. אם יש אחד, הוא מקבל, הוא לפי ערך המרובים. ככל שיהיה התרבות, אז יהיה תוספת יותר ויותר. על כל פנים, גם ככה וגם ככה, זה לא מגיע למעלה של 10. אבל לעניין השראת קדושת הקדוש ברוך הוא, אבל כשאנחנו מדברים על השראת הקדושה שיש בעשרה מישראל, אין לו ערך עליהם כלל. אין בכלל הערכה, אין בכלל שום יחס של עוצמה שהיחיד יקבל לעומת העוצמה שיש אצל הרבים. למרות שאולי בתחושת, כמו שזה יהיה מובן מהמשך הדברים, בתחושת האדם, אז יכול להיות שהמעט שהוא יקבל כיחיד, הוא ירגיש את זה יותר מהעוצמה שיש כשיש רבים. כי כשיש את זה ברבים, אז הוא אומר את זה אחר כך, זה עוצמה כל כך גדולה, זה משהו אינסופי. לאו דווקא שזה יורגש באותו זמן, בצורה פנימית, אצל כל אחד ואחד, מכיוון שכל אחד ואחד, היכולת שלו היא בכל אופן מוגבלת, בשביל להכיל דבר עוצמתי כל כך. לעומת זאת, כשיחיד לומד באופן אישי, הוא מקבל איזה שהוא, נותנים לו שם איזה סוכריה, נותנים לו איזה תחושה טובה, איזה... התעוררות הלב כזו שהוא ירגיש שיש איזושהי עוצמה בלימוד, איזה עונג, כמו שהוא יגיד עוד מעט נראה את הביטויים שהוא משתמש בהם. אבל אין, לא צריך להתבלבל, מה שהיחיד מקבל הוא באמת יכול להרגיש את זה יותר, אבל העוצמה שיש בה רבים היא בין הרוב. וההפרש שבין השראה לקביעת שכר מובן למביני מדע. מה ההבדל בין שכר, שזה אמרנו יחיד מקבל, שחכמים למדו מפסוק שאפילו יחיד הוא מקבל שכר, לעומת הרבים שזה השראה אלוקית, זה הבדל גדול שמביני מדע יכולים להבין את זה, אבל אדמו"ר הזקן מחשיב אותנו כנראה כמביני מדע, הוא נתן לנו קצת להבין, בכל אופן הוא לא מסיים את העניין ואומר, לפעמים כתוב על ביורים מסוימים, כבר היה לנו בתניא הרבה פעמים, ידוע ליודעי חן, ונקודה בזה נסתם העניין, אתה צריך להיות מיודעי חן כדי להבין. פה הוא בכל אופן נותן לנו כמה וכמה מילים, קצת הרחבה, כדי להבין את העניין.